איזה סופר אחד בשם ג'ון סטיינבק, לא בחור אלמוני במיוחד, אלא אחד הסופרים הכי מפורסמים של המאה ה-20, ביקר לפני בערך 100 שנים ביער רדווד וכתב. עצי הרדווד שפעם ראיתי, משאירים סימן או יוצרים חזון שנשאר איתך תמיד. מהם מגיע שקט ועירה. והגברים חסרי הכבוד ביותר, בנוכחותם של עצי הסוקויה הנאה, נכנסים לכמו כישוף של פליאה וכבוד. שלום לכולם, חובבי טבע והרפתקאות. שחר פה איתכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט מגלים את אמריקה. היום אנחנו יוצאים למסע מיוחד אל אחד הפלאים הטבעיים המדהימים בעולם, הפארק הלאומי רדווד. דמיינו לעצמכם יער קסום, עתיק, בו עומדים עצי ענק, שהגובה שלהם מגיע לשחקים, הם יוצרים חופה ירוקה וסבוכה. זה בדיוק מה שמחכה לנו בפארק הלאומי רדווד, בטעם של העצים הגבוהים ביותר על פני כדור הארץ. פארק הלאומי רדווד הוא אוצר טבע ייחודי, ששוכן בצפון קליפורניה, על חוף האוקיינוס השקט ועל גבול מדינת אורגון. והיער הזה, עם העצים הענקיים שלו, הוא לא רק נוף מרהיב, אלא גם בית גידול למגוון עצום של צמחים ובעלי חיים. בפרק הזה נצלול לעומק היער, נגלה את סודותיו של עץ הרדווד הענק ונחקור את ההיסטוריה שלו. אז מה מחכה לנו? נכיר מקרוב את עצי הרדווד המרשימים, נגלה כמה הם גבוהים, כמה הם עתיקים ומה הופך אותם למיוחדים כל כך. נחקור את ההיסטוריה של היער, את האיומים שהיו עליו, את המאמצים שעשו כדי לשמור אותו לדורות הבאים. נצא למסע וירטואלי בפארק, נבקר באתרים המרכזיים ונלמד על האטרקציות השונות. נכיר את מגוון בעלי החיים שחיים ביער, מציפורים קטנות ועד לאיילי אלק. ואם אתם חובבי טבע והרפתקאות, או סתם רוצים להתרגש מהיופי של כדור הארץ, הצטרפו אלינו למסע מרתק אל הפארק הלאומי רדווד. אז בואו נצלול יחד אל עולם הענקים הירוקים. אני יודע שזה יכול קצת להפתיע, לפחות את מי שעוד לא ראו את הרדווד, ולהקדיש פארק לאומי לעצים? לא הגזמתם? אבל הרדווד הוא לא סתם עץ. הרדווד הוא מלך העצים, אם היה להם מלך. מכירים את הסיפור הזה בספר שופטים? פרק ט' אם לדייק. הפרק הזה שיותם ממשיל חייצים מבקשים מלך. הם פונים אל הזית ואל הגפן והתאנה שימלכו עליהם, וכולם סירבו. אולי כי הם הכירו את הבן דוד הרחוק מאמריקה. זה שפעם שלט על כל החוף המערבי של היבשת האמריקאית, ואם נלך יותר אחורה בזמן, על כל החלק הצפוני של כדור הארץ. אז כן, העצים האלה, הגדולים הענקיים האלה, איתנו כבר הרבה מאוד זמן, ועוד הרבה לפנינו. בואו נגיד שהם היו פה, שהסתובבו בכדור הארץ דינוזאורים. עד כדי כך הם עתיקים. מה שכן, לא נותרו יותר מדי עצי רדווד. הפארק הלאומי וכל הפארקים המדינתיים, סטייט פארק, שמקיפים אותו, הם בית לבערך 45% מכל עצי הרדווד שנשארו בעולם. כמה שזה נשמע מזעזע, גם מה שיש עכשיו זה רק 4% ממה שהיה כאן לפני 200 שנים. עוד סיבה למה כדאי לבקר בפארק הזה. כי מי יודע מה עלול לקרות לעצי הרדווד בעתיד. הפארק הלאומי רדווד, או כמו שרשמית קוראים לו מערכת הפארקים רדווד, ממוקם בצפון מערב קליפורניה, ממש על הגבול שלה עם מדינת אורגון. מדובר כאן על מכלול של פארקים, פארק הלאומי כמובן, והפארקים ששייכים למדינת קליפורניה. פארקים דל נורטה, ג'דיידה סמית ופריירה קריק. שכולם מגנים על העצים ויש בהם עוד דברים יפים לראות, חוץ מהצי הרדווד. שברור שהם השיא של הפארק הזה וכל הפארקים סביבו, והאמת הסיבה שהם בכלל קיימים. אז קצת על העץ הזה. נתונים, שתבינו על מה אני בכלל מדבר. הרדווד, כמו שקוראים לו רשמית בעברית, סקויה נאה, הוא חלק ממשפחת הסקויה, שם משפחה של עצים ענקיים. הסקויה נאה תמיד ירוק, יש לו קליפה עבה בצבע אדום חום. בגלל זה הוא קיבל את השם רדווד, העץ האדום. הרדווד גדל לאורך החוף ברצועה של 750 קילומטרים בערך מצפון לדרום, וברוחב ממוצע של 8-75 קילומטרים מהחוף. והם בעיקר ניזונים מערפילים שעולים מהאוקיינוס. אבל גם גשם ולא חסר גשם באזור הזה. הערפילים האלה הם משהו מיוחד. לאורך החוף של דרום אורגון וצפון קליפורניה יש רצועה שנקראת רצועת הערפל. עם אקלים מתון והרבה הרבה גשם וערפל כמעט תמידי. וזה מה שהופך את האזור הזה לבית הגידול המושלם לעצים הענקיים. וזה גם מה שמביא את הקסם של היער. שהולכים בתוך היער הרבה פעמים הולכים בתוך ערפל. והעצים נראים אפילו יפים יותר. הרדווד חי הרבה שנים. גם הודות לערפל התמידי הזה. ויש עצים שהגיעו לגיל מטורף של 2,200 שנים. ובקלות עץ רדווד יכול להגיע לגיל של 600. אל תשאלו אותי איך בדיוק מדדו מה הגיל שלהם. זה קצת מסובך. אבל זה מה שאומרים החוקרים ואני בוחר להאמין להם. יש אגדה עתיקה על עץ רדווד עתיק במיוחד, שנקרא עץ האלף. אומרים שהוא בין 1,000 שנים לפחות. יש טוענים שהוא מכיל בתוכו רוח עתיקה. אף אחד מעולם לא מצא את העץ הזה, אבל הסיפורים עליו ממשיכים להסתובב בקרב המקומיים והמטיילים. יש טענו שראו אותו באור ירח ואחרים מספרים על אנרגיה מיוחדת שהם מרגישים בקרבתו. למרות שאני לא מבין איך זה הגיוני, כי אף אחד לא מצא אותו. והעצים האלה לא רק שהם זקנים ממש, הם גם מאוד גבוהים. הרדווד הכי גבוה, שהשם שלו הוא היפריון, מגיע לגובה של 115 מטרים. 115 מטרים זה הגובה של מגדל יהלום בבורסה ברמת גן. אז סתם אני אגיד, אם אתם נוסעים על ז'בוטינסקי, יש את המגדל הזה שממש לרחוב, פעם הבאה שתעברו באזור. תרימו את הראש לקצה שלו ותחשבו שאשכרה יש עץ בגובה הזה. אני מדבר פה על גובה של 32 קומות. עד 2015 המיקום המדויק של פריון היה סוד מדינה. אבל לאט לאט אנשים התחילו לחפש אותו וגם למצוא אותו. בהתחלה זה היה מטייל אחד בכל שנה וקצת שכן מצאו. השתדלו לא לפרסם יותר מדי איפה העץ, כדי שכל הסביבה שלו לא תיארס. אבל אז ב-2015, אתר האינטרנט פרסם את המיקומים המדויקים של העצים הכי גדולים, עם מורות הגעה, ממש איך להגיע וקורדינטות איפה כל אחד מהם ממוקם. ואז התחיל באמת בלגן שלם. אתם מכירים את האובססיה הזו שיש לבני אדם? לכולנו האמת, כל המרדף הזה אחרי האחי, הכי גבוה, הכי גדול, הכי עמוק, זה קטע אנושי כזה שיש לכולם, אבל זה מטורף, במיוחד בעידן הזה של הרשתות החברתיות. למרות שאני חושב שגם עם ספר הסים של גינס היה הרבה לפני, והוא חלק מהתופעה, תופעה שהתחילה הרבה לפנינו. אז הרדיפה הזו היא לא רק באשמת הרשתות החברתיות. אבל מה שכן, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל האינטרנט, זה מגיע להרבה יותר אנשים. ומה שקרה זה שמלא מלא אנשים מאז 2015 התחילו להגיע לעץ. נוצרו ממש שבילים מאולתרים במקום שהיה יער בתולי שרגל אדם לא דרכה בו שנים. כל המטיילים האלה שרק רצו לעשות תמונה עם העץ הכי גבוה בעולם רמסו את כל הצמחייה סביב העץ, זרקו זבל ביער. השאירו אפילו זבל אנושי, אנשים הלכו לאיבוד ביער ונפצעו, ומה שקרה זה שרשות הפארקים החליטה לסגור את היער שבו נמצא היפריון, ולתת קנס של 5,000 דולר לכל מי שיכנס ליער בלי רשות ואישום פלילי. קטע שאנשים לפעמים לא קולטים שזה לא בורג' חליפה שאתם יכולים לראות את כל הגודל שלו. ההיפריון גבוה רק כמה מטרים מעצים שסביבו, וגם ככה אין שום סיכוי שתראו את הקצה שלו מהאדמה. אז באותה מידה כל הכי גבוה האלה יכלו לעמוד ליד רדווד אחר ולכתוב באינסטגרם שהם ליד העץ הכי גבוה בעולם. זה לא שמישהו היה יודע. וגם הגובה זה לא כזה נדיר, יש לפחות 600 עצים שמעל 100 מטר גובה, ו-42 עצים שעקפו את ה-110. אז כל המרדף הזה אחרי הכי גדול נראה לי מיותר. ואני אגלה לכם גם סוד, לכל עץ רדווד יש את קצב הצמיחה שלו. אז מאוד יכול להיות שהעץ שהוכרז הכי גבוה בעולם לפני 25 שנה, הוא כבר לא העץ הכי גבוה בעולם. ופשוט עוד לא מצאו את העץ הכי גבוה. נקודה למחשבה. מה שבטוח שגם אם החוקרים ימצאו עץ יותר גבוה מההיפריון, הם בטוח לא יפרסמו את זה כהפקת לקחים ממה שקרה. אז נכון שכיף לגלות מקומות והרשתות החברתיות חשפו בפנינו מלא מקומות שלא היינו מכירים כנראה, אבל זה גורם גם להמון אנשים להגיע לאותם מקומות, ואם המקומות האלה הם טבע, הטבע רגיש לבני אדם, ויכול להתמודד עם כמות מוגבלת של מטיילים, אז הטבע פשוט נהרס. כמה שזה לא כיף וכל אחד שונא מגבלות וגם אני, כנראה שאין ברירה אלא להגביל את כמות האנשים שיכולים להיכנס לאתרי טבע מסוימים, כדי שאתרי טבע האלה לא ייעלמו בעוד כמה שנים. טוב, בואו נחזור לרדווד. עוד משהו מדהים ברדווד, שהענפים הארוכים שלו והעלים כל כך גבוהים, שהם חוסמים את אור השמש בהרבה מקרים, וגבוה למעלה יש למעשה מערכת אקולוגית שלמה. כן, ממש על הקנופי של העצים. ויש אפילו עצים שגדלים למעלה מתוך העצים עצמם. אפילו רדווד שצומח מתוך עץ רדווד בגובה של 100 מטר מעל הקרקע. שזה מטורף. שהרדווד מת ונופל בסוף, זה לא סתם עוד עץ שנופל, כמו בניין של 100 מטר שנופל. הוא מעיף גם מלא זרעים סביבו, מה שיוצר מעגל של עצים חדשים, משהו שנקרא פרירינג או טבעת הפיות, וזה נראה ממש ממש יפה. וגם הקרקע ביער הרדווד עשירה בחומרים אורגניים, בגלל העלים שנשרו מעצים מתים ושורשים שהתפרקו. הקרקע הזו גם תומכת במגוון רחב של צמחים ובעלי חיים, ויוצרת מערכת אקולוגית ייחודית. אבל אני חייב להודות שכל העניין הזה זה חלק מהקסם של המקום. ללכת בין העצים העצומים האלה, שגם שמרימים את הראש בקושי אפשר לראות את הקצה שלהם, זה באמת, כמו שג'ון סטיינבק כתב, גורם לאנשים ליראת כבוד ופליאה. מה שממש הדהים אותי בעצי הרדווד, חוץ מהגובה שלהם כמובן, זה העובדה שיש עצים בני יותר מ-2,000 שנים. רק תחשבו כמה דברים העולם הזה עבר ב-2,000 השנים האחרונות. אלה עצים שהתחילו לצמוח בשיא התקופה הרומית. אז תחשבו על כל מה שהעצים האלה ראו במרכאות. השבטים הילידים שפעם חיו איפה שהיום הפארק, בנו בקטורות וסירות מעצי רדווד שנפלו, עשו פירות יער, צדו חיות ודגו דגים, וגדול חיו בהרמוניה עם הטבע. ואז הם ראו את מגלי הארצות האירופיים עם ספינות הענק שלהם מפליגים בים מול הארץ הטובה שלהם, במאמץ לגלות את מה שלא היה צריך גילוי. והם גם ראו איך הגיעו חבורות דרך היבשה וחיפשו אבנים מלצנצות בנחלים. וכשהם לא מצאו את מה שהם חיפשו, הם התחילו להיטפל לא רק לאוכלוסייה המקומית, אלא גם לעצים. ואז התחילה הטרגדיה הגדולה. אלה שהגיעו לאזור הבאמת נידח הזה, שמו לב שהרדווד הוא אחלה עץ. אפשר לעשות ממנו קורות ממש גדולות, גם חזק וגם מאוד יפה. בנוסף להכל, הוא עמיד מאוד בשריפות. אנחנו מדברים על תקופה של צמיחה בקליפורניה. בעיקר בגלל אותו זהב שלא מצאו באזור רדווד, אבל כן במקומות אחרים מקליפורניה. והבום הכלכלי הזה הביא לכך שבערך 90% מעצי הרדווד נקרתו, 90%. רק באמצע המאה הקודמת, אחרי מאבק של 50 שנה בערך, שניהלו פעילי חוץ סביבה, הרשויות הבינו שאם הם לא התעוררו על החיים שלהם, לא יישארו יותר עצי רדווד. תקלטו שהיה פעם עץ רדווד בשם קרינל קריק ג'יינט, שאם הוא עדיין היה איתנו, הוא היה העץ הכי גדול בעולם. אבל הוא נכרת בשנת 1926 יחד עם הרבה עצי רדווד אחרים. אז לקח זמן עד שקלטו את הנזק העצום שבני האדם עושים ליער. העובדה שחלק קטן מהיער שרד זה רק בגלל כמה אקטיביסטים שבשנת 1918 הקימו יחד עם תורמים עשירים את הליגה להצלת הרדווד. הם השתמשו בערימות הכסף שלהם לקנות שטח ענק מהיער, לשמור עליו ולהגן עליו. נריץ קדימה בזמן, ובשנת 1963 המנהל של National Geographic חשב שהיער צריך להפוך לפארק לאומי. אז הוא שלח משלחת לתוך היער למצוא את העץ הכי גבוה. כמו שאמרתי, מה שמוכר והכי גבוה. הוא רצה קייס להפוך את היער לפארק לאומי. ושלא במפתיע זה עבד. הם מצאו עץ בגובה של 111 מטרים, שהיה העץ הכי גבוה שתועד עד אז, ורק אגיד שלפני 25 שנים כבר מצאו עץ יותר גבוה, שהוא היום העץ הכי גבוה בעולם, זה ההיפריון שדיברתי עליו, אבל בואו נחזור לעץ ההוא, שנשיונל ג'וגרפיק תיאר אותו במגזין כהר האברסט של היצורים החיים, לקח רק כמה שנים אחר כך שהוקם הפארק הלאומי רדווד. בשנות ה-70 התכוונו להרחיב את הפארק, מה שקרה אז באמת היה זווה, כי חברות העצים החליטו לקרות כמה שיותר עצי רדווד לפני שהפארק מתרחב על השטחים שלהם, ומרסו חלק גדול מהיער. ואני לא מדבר פה על המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, אלא על שנות ה-70, אומר לפני 50 שנה, אבל בתקופה שמודעות סביבתית הייתה כבר יותר נוכחת. כשהפארק התרחב ב-1978, כבר 80% מהשטח החדש הענקי מעצי רדווד. אבל לפחות חלק מהיער נשאר. זה שהיה ממוקם בקניונים עמוקים, ובמקומות שחוטבי העצים לא יכלו להגיע אליו בקלות. ואף אחד לא ידע אז, שאותו תא שטח שניצל מכיל כמה מהעצים הכי מיוחדים בעולם. והשאר היסטוריה. אני רק מקווה באמת שניתן לשמור על מה שהטבע נתן לנו. לא צריך לעשות יותר מדי, רק לא להרוס. עד כאן זה נשמע לכם טוב? הייתם רוצים לבקר בפארק הלאומי הזה? ברור שכן, הוא באמת מדהים. רק כדאי לתת את הדעת שהפארק הלאומי רדווד, איך אני אגיד את זה, די ממוקם בחור. כן, אין מה לעשות, המיקום שלו לא בדיוק על מסלול המטיילים הרגיל של התייר הישראלי בארצות הברית. בגלל שאין לו את יחסי הציבור של ילוסטון למשל, שגם הוא לא במיקום הכי נגיש, אז לא הרבה מגיעים אליו, שזה משהו שאני אישית מאוד אהבתי. ובשביל להגיע לרדווד תצטרכו לנסוע בערך 5.5 שעות מסן פרנסיסקו, אם תיסעו בדרך הכי מהירה. 8 שעות אם תיסעו לאורך החוף. תנחמו בעובדה שהדרך עצמה לאורך האוקיינוס מאוד יפה, וגם אם תביאו יומיים לדרך הזו, אתם רק תרוויחו. אבל אין ספק שהוא רחוק מסן פרנסיסקו. המרחק מפורטלנד באורגון, אם חשבתם לנסוע מצפון, 6 שעות נסיעה בדרך המהירה, I-5, ו-8 שעות אם תיסעו לאורך האוקיינוס בחוף של מדינת אורגון. וגם במקרה הזה אני ממש מציע, אם כבר בחרתם לנסוע לרדווד מפורטלנד דרך החוף, להקדיש כמה ימים לקו החוף של אורגון, שאם תשאלו אותי, הוא קו החוף הכי יפה בארצות הברית. כל הכבוד לקטע של כביש 1 שכולם נוסעים בו, בין סן פרנסיסקו ללוס אנג'לס. בקיצור, חתיכה דרך. ולשאלת השאלות, זה שווה את זה? לדעתי כן, אבל אני לא דוגמה. בוא נגיד ככה, אם בא לכם לבקר במקום מיוחד ולא המוני ולראות מגוון של דברים, לא רק עצים ענקיים אלא גם חופים משגעים ועיירות קטנות וקסומות, במיוחד אם אתם מטיילים בצפון קליפורניה או באורגון עושים רוטריפ לאורך האוקיינוס השקט, אז בטח 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 שכדאי לבקר ברדווד. אם כל זה לא שכנע אתכם, אז גם אגיד שהכניסה לפארק לא עולה כסף. זאת אומרת שאין לכם שום דבר להפסיד. Thank you. דיברתי על הפארק, על העצים, על הסיפור שלהם, ואפילו איך מגיעים לרדווד. אבל הדבר הכי חשוב לכל המטיילים העתידיים ברדווד, מה יש לעשות בפארק הלאומי הזה, ואיפה כדאי לבקר בתוכו. כמו שהזכרתי בתחילת הפרק, רדווד הוא לא פארק לאומי אחד, אלא מערכת של פארקים שונים, שאחד מהם הוא הפארק הלאומי. והם פזורים לאורך כמעט 100 קילומטרים, מהכביש שמחבר את העיירה קרסן סיטי לאורגון, ועד העיירה טרנידד לאורך כביש 101. ויש גם קצת בכביש 199, שזה הכביש שיוצא מקרסן סיטי, ומוביל לגבול קליפורניה ואורגון. אחד מהפארקים המדינתיים האלה, שחלק מהמכלול של רדווד, הוא פארק ג'דיידה סמית, שהוא גם החלק הכי צפוני של מערכת הפארקים. אני ממש אהבתי את הפארק הזה. קודם כל יש מרכז מבקרים שממש מלמד על הרדווד, וזה די נדרש לדעת משהו על העצים האלה לפני שמבקרים ביער. מקום מאוד מיוחד לבקר בו בג'דיידה סמית הוא חורשת סטאוט, סטאוט גרוב. חורשה לא גדולה במיוחד ואין בה את העצים הגבוהים ביותר, אבל היא אולי החורשה הכי יפה שיש לראות בה את עצי הרדווד. במיוחד אחר צהריים, שטוף שמש, כי אז קרני השמש חודרים בין צמרות העצים וכמו מטילים זרקור של אור וצללים על הקרקע, וזה ממש ממש מיוחד. בחורשה ובפארק בכלל יש מסלולי הליכה יפים וגם כביש צר. הולנד היל רוד, שמתפתל בין העצים, אם אתם מטיילים עם רכב פרטי ולא קרוון נגיד, אז נסיעה בדרך הזו בין העצים זו חוויה מטורפת. במיוחד אם יש לרכב ששכרתם גג נפתח או סנרוף. כך אתם יכולים להרים את הראש ולראות את כל צמרות העצים. דרומה מקרסן סיטי, על כביש 101 יש עוד פארק מדינה, דל נורטה. באמת שדל נורטה הוא אזור פראי ולא נגיש, חוץ ממסלול הליכה אחד. אבל גם נסיעה לאורך 101 ונסיעה בנוף של העצים היא משהו מדהים. ובכלל, הנסיעה לאורך כביש 101 היא כיפית, כי הפארק הלאומי רדווד הוא לא רק העצים שיש בו, אלא גם קו החוף המאוד יפה שלו. קו חוף פראי, מפורט ומרשים. ובנסיעה לאורך 101 אתם יכולים לראות אותו מכל מיני נקודות תצפית. אם תעצרו בצד ותלכו לחוף, בכלל תרגישו עד כמה קו החוף הזה פראי, יש אפילו שביל שנמתח לאורך כל החוף, אבל הוא רק למטיבי לכת. חוף שאני ממש אהבתי הוא אנדר ביץ', שהוא חוף חולי רחב עם בריכות גאות ושפל שאפשר למצוא בהם כל מיני יצורים ימיים קטנים, וכמובן חוף גולד בלאף, שלדעתי הוא החוף הכי יפה באזור הזה, במיוחד אם אתם אוהבים שקיעות ומוכנים לישון באתר הקמפינג הקטן שיש. הרצועת חוף הזו מפרידה בין אזורים שונים של הפארק הלאומי רדווד, החלק הצפוני של פארקי המדינה ג'דיידה סמית ודל נורטה, לחלק הדרומי של פארק המדינה פריירה קריק והשטחים ששייכים לפארק הלאומי. אבל אל תטעו לחשוב שבין החלקים האלה אין יער רדווד. יש, הוא פשוט לא חלק ממערכת הפארקים. מה שכן, זה אפשר הקמה של אטרקציות כמו עצי המסתורין, Trees of Mystery, עם קשרים מעץ בין העצים של יער הרדווד, רכבל מעל העצים, כל מיני אטרקציות אחרות שקשורות לעצים, אבל אין סיכוי שתמצאו אותם בפארק לאומי. וזו אחלה נקודת עצירה, במיוחד אם אתם מטיילים עם ילדים. בפארק פריירה קריק, יש כביש נופי שמתפצל מהכביש הראשי, ה-101, כביש ניוטון דרורי, שנוסע ממש בתוך יער רדווד, והוא גם חוויה מדהימה. אל תפססו אותו. ממנו גם יוצאים שבילים שמובילים גם אל תוך ראשות רדווד וגם לקו החוף. ובסוף הכביש יש אחו דשא גדול מדהים שהוא בית למאות חיילי רוזוולט מרשימים עם הקרניים העצומות שלהם. רק תשמרו מרחק, הם יכולים להיות תוקפניים. יש עוד אזור רימלק דרומה יותר שממנו גם יוצא כביש שמוביל לאחד ממסלולי הליכה הכי מיוחדים ברדווד, פרן קניון. אז פרן קניון, כמו שהשם מרמז, הוא קניון שחצב נחל והוא מלא בפרן. תרגום לעברית, צרכנים. עם קבוצה של צמחים שמלווים אותנו מתקופות קדומות מאוד של כדור הארץ. כל הצמחים הירוקים האלה גדלים בכל מקום על קירות הקניון שממש אנכיים, וזה יוצר מראה מאוד מאוד ירוק ומאוד מאוד יפה של עולם שכמו נשכח בתקופת היורה. לא סתם צילמו בפרן קניון סצנות מעולם היורה. אז השביל הזה מומלץ מאוד והוא גם מאוד מתויר, ותצטרכו להירשם בשביל לטייל בו, אז תשימו לב לזה. חלק הכי דרומי במערכת הפארקים של רדווד הוא החלק של ה-National Park, של הפארק הלאומי. ובו יש חורשות רדווד מאוד מפורסמות, כמו חורשת ליידי בורד ג'ונסון וחורשת העצים הגבוהים. אל תפססו ביקור בחורשת ליידי בורד. אז יש לה מינוס, בגלל שהיא שוכנת בגובה של 305 מטר מעל פני הים, התנאים מלאכים והאקסטרה גשם שיש שם בגלל הגובה, גורמים לעצי הסוקויה בחורשה לראות פחות אדומים מאשר במקומות אחרים בפארק, אבל עדיין מאוד יפה שם, ויש שביל הליכה מעגלים מושלם לכל מי שרוצה הליכה פשוטה ביער. יש בו עצים ענקיים שצומחים לגובה וסרחים שמכסים את הקרקע, ובהרבה מהעצים יש כמו מערות טבעיות חצובות בגזע העץ. זה גם אחד השבילים הפופולריים ביותר בפארק. ובגלל שהוא גבוה יותר משבילים אחרים, אז היער לרוב אפוף ערפל וזה יוצר אווירה שלווה ומיוחדת מאוד. אז כדאי לכם ללכת. ובשביל להגיע לחורשת העצים הגדולים כבר תצטרכו אישור מיוחד. 45 דקות נסיעה בדרך עפר, שבסוף יש שער גדול שאותו אפשר לפתוח רק במפתח שתקבלו עם האישור להגיע לחורשה, וגם הליכה של 2.5 קילומטרים. אבל המון אנשים מוצאים את הקושי להגיע דווקא כדבר הטוב ביותר. זה הופך את המקום הזה למסתורי ומיוחד כל כך. אז כן, אנשים תורכים ומשיגים את האישור בשביל לנסוע לשם. אם האזנתם עד עכשיו, אז אתם כבר יודעים איפה כדאי לבקר בפארק הלאומי רדווד. אבל מתי כדאי לבקר בפארק? התקופה הטובה ביותר לדעתי לבקר ברדווד זה באביב או בסתיו. מזג האוויר נעים והפארק לא צפוף מדי. ובנוסף, באביב יש פריחה שמוסיפה מגוון של צבעים ליער, ובסתיו השלכת מעניקה עוד ממד של צבע. רוב המטיילים מגיעים בקיץ. אז הטמפרטורות הן הגבוהות ביותר, אבל גם כמות המבקרים גדלה משמעותית, שזה יכול לבאס, אם כי ביחס לפארקים לאומיים אחרים אין ברדווד המון מבקרים גם ככה. בחורף הפארק די ריק, ובגלל שהוא שוכן על החוף, כבישים לא נחסמים בשלג. אפשר גם לטייל בשבילים, כל עוד אתם עם מעיל גשם ומגפיים לבוץ. תשימו לב שבחורף עם השלג סוגרים הרבה מהכבישים, לא בגלל שהשלג עמוק, כמו שזה עלול לגרום לענפים של עצים ליפול. בדרך כלל אם ענף של עץ נופל על כביש זה לא כזה נורא. אבל תחשבו מה זה ענף גדול של רדווד צונח על הכביש מגובה של 100 מטר או יותר. מסוכן. גם אם הוא לא ייפול לכם על הרכב וימחץ אותו, עדיין תישארו תקועים ביער, מי יודע לכמה זמן, וזה קצת פחות נעים. אז באמת, מאפריל ועד נובמבר, הפארק הזה מושלם לביקור. מערכת הפארקים של רדווד מיוחדת מאוד, גם בגלל העצים הענקיים וגם קו החוף שלו, בכלל כל הדברים שיש לראות בו. תשאלו אותי, הוא צריך להיות ברשימה של כל מי שמבקר בחלק הזה של ארצות הברית, ובמיוחד כל מי שנוסע לאורך האוקיינוס השקט בין צפון מערב ארצות הברית לקליפורניה. ותוסיפו לזה גם עיירות יפות שיש בסביבה כמו יוריקה, ארקטה וקרסן סיטי, שיש שם גם מקומות לינה ומסעדות, כל מה שצריך לטיול. שזה עוד יתרון. אז מה אתם אומרים? עשיתי לכם חשק לבקר ברדווד? אני מקווה שכן, כי מדובר במקום מטריף. אז עוד טיול בפארק לאומי בארצות הברית הגיע לסיומו. תודה שהאזנתם לפרק, אני אשמח ואודה לכם מאוד, תשימו עוקב לפודקאסט, תדרגו אותו, תבקרו באתר שלנו, travelbeamerica.com, שבו תוכלו לקרוא גם עוד דברים על רדווד, המלצות לינה וכו, ובכלל על פארקים לאומיים בארצות הברית. קישור מופיע באינפו של הפודקאסט. אז עד הפעם הבאה, בפרק חדש, בפארק חדש, נשתמע.